בשנת 2015 הכריזה מצרים על כוונתה לבנות עיר בירה חדשה במקומה של קהיר. כיום, בניית העיר שעתידה להפוך למרכז השלטוני והכלכלי של המדינה נמצאת בשיאה, ועל אדמת המדבר כבר ניצבים מבני ענק מרשימים ונוצצים. המהלך הזה, אותו מנהיג הנשיא עבד אל פתח הסיסי, הוא חלק מחזון מצרים 2030, תוכנית שאפתנית של מזמי בנייה ענקיים, שגוררת ביקורת חריפה על הנשיא ועל האינטרסים שלו. בבניית העיר החדשה מושקע כסף בינלאומי רב, שכן כלכלת מצרים לא יכולה לממן את הפרויקטים האלה בעצמה. במקביל, הבירה קהיר סובלת מהזנחה ומעוני, והשלכות של הוצאת המרכז השלטוני והעסקי צפויות להיות עגומות, ולדרדר עוד את מצבה של העיר שכונתה פעם מרכז העולם. היי, אני רחל גולדברג ואתם מאזינים לחוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור אחר מהעולם הגדול. והיום ננסה להבין האם בנייתה של עיר הבירה החדשה של מצרים תצליח להוציא את ארץ הנילוס לדרך חדשה, או שאולי תיגמר בהפיכה שלישית. שלום לדוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, וחוקרת מצרים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב.
שלום רב.
אז בואי נתחיל בלמקם את עיר הבירה החדשה של מצרים מבחינה גיאוגרפית. איפה היא נמצאת ואיך מגיעים אליה?
היא נמצאת 40 קילומטר מזרחית לקהיר הישנה, הבירה הפורמלית של מצרים כיום. מזרחית מאחד הרובעים היותר משמעותיים, היותר מבוססים, רובע אל-מאדי. מדובר בהגדרה כבירה מנהלית ופיננסית של קהיר. ירוכזו בה מבנים של הממשלה, משרדי הממשלה, ארמונות נשיאותיים ופרלמנטריים, פעילות מסחרית, לכן יש שם מבנים שתתרכז בהם הפעילות המסחרית. יהיו בה גם מבנים מגלומניים, המגדל הגבוה בעולם, ואין תמה בכך, מכיוון שמי שנזכרה לבנות את קהיר החדשה, זאת חברת בנייה אמירתית, שהייתה אחראית לבנייתו של המיזם המגלומני בורג' חליפה. היא תקים מבנה דומה, יהיה בה פארק ענק, המקורות מדברים על פי ארבעה מדיסנילנד, זה בדיוק מה שמצרים זקוקה לו. נחנכה כבר הכנסייה הקופטית ב-2018, שנחשבת לאחת הכנסיות הגדולות בעולם, אם לא הגדולה בהם. נחנך ב-2019 מסגד, וגם הוא נחשב לאחד המסגדים הגדולים בעולם, יש אומרים השני בגודלו. אלה פחות או יותר המבנים העיקריים שיהיו בה. צריך לומר שהוקצו 700 קילומטר רבועים לאוכלוסייה, למבנים עבור אוכלוסייה. מי שיוכל להרשות לעצמו להתגורר בקהיר החדשה, הם כמובן האליטות, או לא העשירון העליון, אלא אפשר לדייק ולומר האלפיון העליון.
העיר הזאת היא הפרויקט הגדול ביותר בחזון מצרים 2030, זאת תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, שעליה הכריזה ממשלת מצרים והנשיא הסיסי ב-2016. במה עוסק החזון הזה? איזה מיזמים נוספים הוא כולל? מה היעדים שלו?
חזון 2030 הוא חזון מגלומני. אחד מאותם חזונות מגלומניים, שחלקם כבר יצאו מן הכוח אל הפועל של עבד אל פתח הסיסי. אחד מהם הוא קריאתה של תעלת סואץ. המטרה הייתה להפסיק את הצפיפות, או לצמצם את הצפיפות בתעלת סואץ הישנה, לאפשר ליותר ספינות לעבור דרך התעלה, וכך קופת האוצר המצרי תתמלא על ידי אותן ספינות בעבור מס מעבר, שהן תשלמנה. האם נכון לרגע זה, המיזם הזה הצדיק את עצמו מבחינה כלכלית? התשובה היא לא. האם זה מעורר רגשות ביקורת מאוד נוקבים בקרב האוכלוסייה המצרית המובטלת? ודאי וודאי שכן. מה שמבקש עבד אל פתח הסיסי מרגע שהוא נבחר להיות נשיאה של מצרים, זה תנו לי פזם, פזם ארוך. עד כמה שאפשר, הפרויקטים האלה זה לא אינסטנט של זבנג וגמרנו, הם עורכים זמן גם ליישם אותם, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, וגם לראות את הפירות, לקצור את הפירות כתוצאה מהמיזמים האלה. מיזם נוסף שהוא לגמרי לא כלכלי, אלא טורף את הקלפים הכלכליים, זה אותו מיזם של בנייתו של המוזיאון המצרי החדש בקהיר החדשה, והעברתם של המומיות בתערוכת הזהב לפני מספר חודשים, שעלתה און עתק ונועדה להעביר אותם אל המוזיאון החדש ולהרחיק את המוזיאון מכיכר תחריר, שעלולה להיות כיכר של הפגנות, של מחאה אנטי-ממסדית, אנטי-שלטונית.
מאיפה מגיע המימון למיזמים האלה?
יש כמה מקורות מימון. העולם המערבי רואה במצרים ובאסיסי את המדינה המשמעותית ביותר, החשובה ביותר במזרח התיכון. שלא תטעו לרגע, זה לא האמירויות, זה לא אבו דאבי, זה לא דובאי. ברור לעולם שאם מסתכלים על המזרח התיכון, מצרים היא החשובה, הייתה ועודנה. ואסיסי נחשב לאוטוקרט, אין ספק בעניין הזה, אבל לאוטוקרט רך. לא רק בשל כל הכתיפה שלו, אלא באופן עקרוני כשמשווים אותו לאוטוקרטים אחרים במזרח התיכון, קחו לדוגמה את בשאר אל-אסד למשל, הוא נחשב לאוטוקרט סביר. ולכן התובנה בעולם המערבי, בארצות הברית ובבנק העולמי, הוא שיש לתמוך במצרים, לבסס אותה, לגרום לכך שהיא תהיה יציבה, שלא תאיים עליה איזושהי סכנה של מהפכת אביב ערבי שלישית. ולכן הבנק העולמי תומך, ארצות הברית תומכת, למרות מה שהקונגרס גזר עכשיו, לא מזמן, על קיצוץ של 100 מיליון דולר בסיוע, בשל אי הקפדה על זכויות אדם ואזרח. אבל עדיין, משם מגיע עיקר הסיוע, למשל, פרויקט קהיר החדשה שאנחנו דנים בו כרגע, יש שיתוף פעולה ותמיכה כלכלית מאוד מסיבית, גם של ערב הסעודית וגם של האמירויות. זה אומר שבסופו של דבר, ברגע שקהיר תקום, הם ייתנו את הטון בזירה הכלכלית, בלשכות המסחר, בפעילות שתהיה שם, אבל כרגע הם עוזרים לאסיסי לממן. מדינה כמו מצרים, שנמצאת בבוץ כלכלי עמוק עשרות שנים, מאז שנות ה-50 של המאה הקודמת, ולא מצליחה להיחלץ ממנו, איננה יכולה לעמוד בפרויקטים שכאלה, בכוחות עצמה. ברור לחלוטין שהפרויקטים האלה נסמכים על סיוע מבחוץ.
אז יש ביקורת קשה על המהלכים של הסיסי, אבל האם המבקרים מציעים חלופות?
תרשי לי להביא דברים בשם אומרם. אני רוצה לציין את אחד ההיסטוריונים, שהוא מה שנקרא היסטוריון מעורב פוליטית, ולכן הוא פרסונה נון גרטה, פרופסור חלד פעמי, שלאחר שהוכרזה בנייתה של קהיר החדשה, הוא התבטא בנידון ואמר, החלטה שמתקבלת בנוסח הזה, איננה הופכת אותנו, תושבי מצרים, לשותפים להחלטה הזאת, מצביעה על כך שהמשטר מתעלם מאיתנו. מה שהיה צריך לעשות בכסף הזה, היה לייעל את עריה הקיימות של מצרים, שבה מתגורר אחוז עצום, 63% מכלל אוכלוסייתה, בת למעלה מ-100 מיליון התושבים המצריים. לו היו מנתבים את הסכומים הללו לטובת עריה הקיימות של מצרים ובירתה הקיימת, קהיר הישנה, כי אז אפשר היה להתגבר על בעיות של בריאות לתושבי הערים הללו, מקומות בילוי ופנאי ראויים, מקורות מים ראויים לשתייה, להתגבר על צפיפות האוכלוסייה, על זיהום האוויר. אלה הבעיות האקוטיות שמהם סובלות הערים המצריות הקיימות. להזניח אותן ואת אזרחיהן ותושביהן, ולהפנות את המשאבים האלה לבניית בירה חדשה, שהיא בירה פיננסית ומנהלית, שתשרת אך ורק את פקידי הממשלה, את שריה, את האלפיון העליון, זה לזנוח את תושביה של מצרים. בפריפריק של קהיר יש מקום לבנייתם של שיכונים לזוגות צעירים. אחת הבעיות העיקריות, ועבד אל פתח הסיסי מודע לכך, היא בעייתם של הצעירים המצרים, הדור הצעיר. סוציולוגית, החברה המצרית מוגדרת כחברה צעירה, young society. למעלה מ-50% מהחברה הזאת הם בגילאים שנעים בין 15-35. אלא מאי? הצעירים הללו נדרשו ללכת ולרכוש השכלה גבוהה. הם עשו את זה, ויש להם דיפלומה. אבל אין להם מה לעשות בדיפלומה הזאת. אנשי מחשבים שיש להם תואר ראשון ושני ותואר דוקטור לפני שמותיהן, מוצאים את עצמם מובטלים. שוק העבודה איננו מסוגל לקלוט את מאות אלפי הבוגרים הללו. זאת תחנה ראשונה במשבר של הצעירים. התחנה השנייה היא שמצרים שמתיימרת להיות מדינה מודרנית, משמרת סוג של דפוסי נישואים מאוד מסורתיים, מאוד פטריארכליים, מאוד שמרניים, שבהם הזוג חייב להישמע לתנאי הנישואים. פירושו של דבר, אתה לא תינסה אם לא תוכל לרכוש דירה עבור בת הזוג שלך, ולשלם דמי מוהר מאוד מאוד גבוהים. תראו לי את המובטל שיכול לעמוד בתנאים האלה. וזה כופר רווקות מאוד מאוחרת, בחברה מאוד שמרנית, שכרטיס הכניסה היחיד לעולמם של מבוגרים, הם הנישואים. לו היו בונים, שיקונים, מה שאנחנו מכנים דיור בר השגה, בפריפריק של קהיר, בפריפריק של הערים האחרות במצרים, והיו מאפשרים לזוגות צעירים לרכוש דירות או לשכור דירות במחירים סבירים, כי אז היו פותרים, באופן חלקי כמובן, את משבר הצעירים במצרים. עבד אל פתח א-סיסי יודע שאו מהם תיפתח הרעה, או מהם תיפתח הטובה. פעמיים כיכר תחריר התמלאה, לא התמלאה על ידי מבוגרים, ולא על ידי זקנים, על ידי צעירים, ואלה בדיוק הצעירים האלה. ולהם היה צריך לדאוג באותם סכומי עתק שיועדו ותועלו לבניית קהיר החדשה, לבניית המוזיאון החדש, לבניית התעלה החדשה, הם נותרו ללא מענה.
Total chaos here in Tahrir. You can hear what the people are saying. I'm just going to let you hear that for a second. They're saying the people demand the overthrow of the regime. Similar slogans, similar words that we heard during the uprising, during the revolution. And now even more tear gas that are being fired. You can see they're firing the tear gas right into the protesters.
הכלכלה המצרית מתקשה להשתקם מאז ההתקוממות ב-2011, שהבילה להפלת שלטונו של חוסני מובארק אחרי 30 שנה. אירועי האביב הערבי הביאו עם המשנים של אי-עציבות פוליטית וחברתית, ואלימות פנימית קשה שנהרגו בה אלפי אנשים. כתוצאה מכך, המשקיעים והתיירים עזבו את מצרים. בשנת 2014, בעקבות גל של מחאות ציבוריות והפגנות ענק, הופל שלטון האחים המוסלמים. הסיסי, שהיה שר ההגנה של מצרים, נהפך לנשיא והבטיח לשקם את הכלכלה. וכשמסתכלים על הנתונים, נראה שעל פני השטח כלכלת מצרים אכן נמצאת במגמת שיפור בשנים האחרונות. הסיסי זוכה לשבחים ממוסדות בינלאומיים על הרפורמות הכלכליות שהוא מבצע, משקיעים שוב זורמים למדינה, ותחזית הבנק העולמי ל-2021 מבשרת על צמיחה של 5% בכלכלת מצרים. אפילו בשיעור העוני נרשמה לאחרונה ירידה, בפעם ראשונה ב-20 השנים האחרונות. ומצד שני, מערכות השירותים הציבוריים סובלות מהזנחה עמוקה, ומעמד הביניים קורס תחת יוקר המחיה. שליש מאזרחי מצרים חיים מתחת לקו העוני, ומרוויחים פחות מ$2 ליום. אי השוויון במדינה נמצא במגמת עלייה. אם במחוז פורט סעיד למשל, רק 7% מהאוכלוסייה חיים מתחת לקו העוני, במחוזות אחרים שיעורה מגיע גם ל-66%. אז מירה, אם הצעד של בניית קהיר החדשה מעורר כזאת ביקורת וגם לא ברורה התועלת הכלכלית לאזרחי מצרים, למה הסיסי עושה את זה?
כשאנחנו מסתכלים על אוטוקרטיות, אנחנו מבינים שמה שעומד לנגד עיניו של שליט אוטוקרטי שנבחר אמנם בבחירות, אבל אלה לא היו הבחירות שהעם המצרי בחר במועמד של האחים המוסלמים. בפעם הראשונה בתולדותיה של מצרים, בחירות מפוקחות, מבית, מחוץ. אלה היו בחירות שהיו בחירות שקופות באופן מאוד מאוד חלקי. שליט כזה, שאין לו לגיטימציה ציבורית, הוא סובל מאותו היעדר לגיטימציה שממנו סבל חוסני מובארק, שהבטיח מדינת רווחה, כי זה מה שאמור היה להקנות לו את הלגיטימציה הציבורית, ולא עמד בה. ואת סופו אנחנו יודעים. וכדי להתרחק מאותו גורל, וזה מה שמבחין את האוטוקרטיה המצרית של פוסט האביב הערבי מזו שקדמה, הם יודעים שזמנם לא בלתי מוגבל, גם אם מתוקף החוק, סיסי יכול לכהן כנשיא עד 2030. הוא יודע שזה בכלל לא מבטיח שום דבר. וכדי להתרחק מכך, הפרויקט של קהיר החדשה, כפי שהוא מצעיר זאת, ראשית, לדלל את קהיר הישנה, שסובלת מצפיפות איומה. שניים, להתגבר על בעיית האבטלה. להסיט את הצעירים המשכילים, בעלי תואר ראשון ושני ודוקטור, מאותם מקצועות יוקרתיים של צווארון לבן, שהם לא יכולים להשתלב בהם, לענף הבנייה. ושלישית, להרחיק את כל מוסדות השלטון, מאותה כיכר שמזכירה לכל שליט מכהן, את מהפכת האביב הערבי, את הדחתו של הנשיא מובארק, את הדחתו של מוחמד מורסי. ברגע שאתה מסית את ארמון הנשיאות, את בניין הפרלמנט, את משרדי הממשלה, 40 קילומטר מקהיר הישנה, אתה גם מרחיק את פוטנציאל המפגינים מלבוא ולהציף ולשצוף את הכיכר, ולהפוך את הכיכרות לאביב ערבי מספר 3. זה דבר שנורא מפחיד ומרתיע. כל שליט אוטוקרט, וכמובן שהסיסי לא שונה מהשליטים האוטוקרטי, גם אם הוא מתויג כשליט רך. אין לו לגיטימציה ציבורית רחבה. יש לו פזם, יש לו פרק זמן. העם המצרי הוא לא עם היפראקטיבי. הוא נותן לשליטים שלו מרחב תמרון, אבל לא לעולם חוסן. ואנחנו ראינו את זה פעם ופעמיים, ואני לא יכולה להינווה אם ומתי, אני רק יכולה לומר שיש פוטנציאל שזה עלול לקרות פעם שלישית, אם בסופו של דבר המפעלים המגלומנים האלה לא יפעלו לטובתן של אותן קבוצות שזקוקות לשיפור יומיומי בשגרת חייהם. אנחנו והעולם המערבי ייחסנו להם שאיפת דמוקרטיה, אבל מספיק להסתכל על סיסמאות שאונפו בכיכרות. הם רצו אש, חוריה ועדלה אצ'תימאיה, לחם, חירות וצדק חברתי. זה הכל. וזה מה שהם מבקשים גם היום. ואם הוא לא ייתן להם את זה, הם יודעים מה לעשות.
המהלך הזה נתפס גם כניסיון של הסיסי לזכות ביוקרה בינלאומית?
לגמרי. מצרים קונתה ומדוניה. מרכז העולם. היא הייתה כזאת. מצרים הובילה את העולם הערבי, לטוב ולרע, בתקופתו של עבד אל נאסר, פן ערביות, ולפתע היא הרגישה שהיא מאבדת את הבכורה, והיא מאבדת את הבכורה לטובת מדינות קיקיוניות לחלוטין. היוזמה הסעודית בשנת 2000, האמירויות והסכמי אברהם, זה בונה להם את התיירות, זה בונה להם יוקרה בעולם המערבי, ומצרים מאבדת את יוקרתה ואת מקומה. עבד אל פתח הסיסי נחוש להחזיר למצרים את מעמדה כאחות הבחירה והמבוגר האחראי במזרח התיכון. ולשם כך הוא צריך לעשות כמה דברים. אחד, להופיע קבל עם ועולם, קודם כל כשליט מתון. מתון מבחינה אסלאמית. העולם המערבי נמצא במצב של אסלאמופוביה. אי אפשר להתכחש לזה. הפחד מפני האסלאם הדאשיסטי, הפחד מפני האסלאם הקיידי, פחד אמיתי. אנחנו רואים את זה ביחס למוסלמים במדינות אירופה ובארצות הברית. וכדי להציג את מצרים כאחרת, הוא תובע, הוא לא מבקש. הוא תובע מהסמכויות הדתיות העליונות, המופתי של מצרים, שייח אל-אזהר, מה שהוא מכנה תאורה דיניה, מהפכה דתית, הצגת פניה המתונות של מצרים, הצגת פניו המתונות של האסלאם החנפי המצרי. כך שמבחינה דתית, מצרים תצטייר כמדינה מתונה. שניים, חשוב לו להציג את מצרים כמדינה מודרנית, כמדינה שמשקיעה, לא מדינת עולם שלישי, כפי שנהוג לחנותה, אלא מדינה שפועלת למודרניזציה, בכל תחומי החיים. ועל הרקע הזה צריך לראות את הפרויקטים שאני מכנה אותם, פרויקטים מגלומניים. ושלוש, להוביל תהליכים. מה שאנחנו רואים כרגע, זה שקהיר הופכת להיות חאג', מקום עלייה לרגל של הצדדים בסכסוך. החמאס מגיע לקהיר, נציגים של הממשל שלנו מגיעים לקהיר, ועבד אל פתח הסיסי ממקם את עצמו כשליט מתווך, כמי שזכה באמונם של כל הצדדים. ולהוביל תהליכים, פירושו של דבר גם להסתכל אחורה ולומר, לא, לא, אתם לא הראשונים שחתמתם על הסכמי שלום עם ישראל. להזכיר, אנחנו היינו הראשונים. אנואר סאדאת יזם את יוזמת השלום. קמפ דיוויד הוא בינינו לבין הישראלים. אז תסתכלו עלינו כעל הראשונים שהבינו את התועלות של השלום. צריך להבין שלא נטעה. עבד אל פתח הסיסי לא משנה DNA בחינוך המצרי. אנחנו עוד לא עדים לאיזושהי תרבות שלום בחינוך המצרי. ישנה עכשיו תחרות ברורה בין קהיר לבין האמירויות, על מי מחמם יותר מהר ולמי צומחות תועלות, בין השאר תיירותיות. הוא כמה להחיית התיירות, זה אחת ההבראות הדחופות ביותר שתועיל למצרים, בלי המגלומניה הזאת, להחיות את התיירות, להבטיח את ביטחונם של התיירים, גם בסיני וגם בתוך מצרים, ובראש ובראשונה תיירים ישראלים, הם הכי קמאים להיכנס לתוך סיני. כך שצריך לראות את כל הסיפור הזה בקונטקסט הפנים מצרי, הבין ערבי, הגלובלי והבילטרלי המצרי-ישראלי.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
את מדברת על זה שהסיסי הוא אוטוקרט, אבל האם הוא עצמו פועל מתוך תאוות כוח ושליטה, או שהוא באמת מעוניין להטיב עם מצרים?
אני לא הייתי מפקפקת במוטיבציות של עבד אל פתח הסיסי. הוא פטריוט מצרי, ללא ספק. אכפת לו ממצרים. יש בו מה שהוא מכנה חוב מסר, אהבת מצרים, אמיתית. הוא צמח מלמטה. הוא גדל בצבא, שזה הגוף הכי פטריוטי שיש במצרים, והוא הוריד את המדים ועבר לחליפה, וזה לא הפך אותו לפחות פטריוטי. אבל הוא אוטוקרט, ואלה המגבלות של אוטוקרט. אתה לא יכול רק לחשוב על טובת האזרחים המצרים, כי זה עלול לגרור ביקורת מאותם גופים שאתה מתבסס עליהם. סיסי, בסיס הכוח שלו, הוא הצבא. הדבר הראשון שצריך לעשות שליט שרואה אך ורק את טובתם של אזרחי מצרים, זה להפקיע מידי הצבא את הבלעדיות על הכלכלה המצרית. מחזיקה את הנתח הכי גדול על מפעלים, ועל נתח הכי גדול של התעשייה המצרית. ומה שהוא צריך לעשות זה להלאים, זה להפקיע. ברגע שהוא עושה את זה, מתוך ראיית טובתה נטו של מצרים, הוא מעקר את בסיס הכוח העיקרי שלו. הוא בא מהצבא, הוא נשען על הצבא.
ומה בעצם יעלה בגורלה של קהיר הישנה, עיר הבירה שהסיסי מתכוון לעזוב לטובת המיזם החדש שלו?
אז הדבר הראשון שצריך לומר לגבי קהיר, היא עיר צפופה ומזוהמת ברמות על. לעבור כבישים בקהיר זה סכנת נפשות. הפקקים, אזרחים שנתלים על אוטובוסים כדי לעבור מנקודה אחת לנקודה שנייה בקהיר. זה לא רק סכנת חיים, זה מצביע על היעדר פתרון משמעותי. למרות שיש מטרו, אבל גם המטרו צפוף, וגם האוטובוסים צפופים, וגם התושבים עניים מדי מכדי לזכור את שירותיהם של נהגי מוניות, שגם הם הופכים להיות מובטלים במידה רבה, אין תיירות. מספר העניים בקהיר עולה באופן דרמטי. ומדוע? מכיוון שעבד אל פתח הסיסי הסיר את הסובסידיות ממצרכי היסוד לפני מספר שנים, צפו להפגנות ענק כפי שהיה בעבר, כפי שהיה ב-77 כשאנואר סאדאת העלה את מחירי הקמח ואז פרצו מאומות הלחם, כפי שחוסני מובארק העלה ב-2005 את מחירי מצרכי היסוד ואז היינו עדים למאומות הפיטה, ומה שקרה אצל עבד אל פתח הסיסי, לא היו מאומות, אבל הייתה התרוששות. ומספר העניים, חסרי הכל, פושטי היד, הלך וגדל. זה לא מראה משובב נפש, זה לא מוסיף דיווידנדים לעבד אל פתח הסיסי, אבל זו הנראות של קהיר. מה שיקרה כתוצאה מכך שהבירה תנויד מקהיר הישנה לקהיר החדשה, היא שקהיר תמשיך להיות צפופה. כי כפי שאמרתי, קהיר החדשה תאכלס לא יותר מחמישה מיליון אזרחים, ואלה יהיו האליטות. כך שהפער כתוצאה מבנייתה של קהיר החדשה בין עשירים לעניים יגדל. קהיר הישנה לא תשנה את פניה בשום צורה ואופן. היא תמשיך להיראות. להפך, היא תהיה יותר זנוחה, מכיוון שהיא לא תידלל באופן משמעותי, מבחינת אחוז האוכלוסייה, ופחות יושקע בה. כי מה שיושקע כדי לתחזק את קהיר החדשה, יושקע שם. אז חלד פעמי צדק, כשהוא אמר, 63% מתושביה העירוניים של מצרים לא יבשעו מבנייתה של קהיר החדשה. להפך, הם יוזנחו.
הסיסי לא לוקח פה סיכון? את חושבת שהוא יוכל להמשיך לשלוט בקהיר ההולכת ושוקעת גם מרחוק, ממקום השבוע החדש?
אל דאגה. כוחות אמנל דאולה, כוחות ביטחון הפנים, כוחות הצבא, לא יעזבו את קהיר הישנה כדי למנוע איזושהי ביקורת במרחבים הציבוריים. צריך לזכור, חוקי הצנזורה המצריים הם מאוד מאוד נוקשים. כל התקהלות של 3-5 אנשים במרחב הציבורי יכולה להיחשד כחתירה תחת ביטחון הציבור. על אחת כמה וכמה כשמדובר בהפגנות ענק בכיכר תחריר. אבל צעירי מצרים היו מוכנים לסכן את חייהם, והם סיכנו, חלקם גם שילמו מחיר, מחיר בחייהם, כדי להשיג את היעד, כדי להדיח את הנשיא. זאת אומרת, מצד אחד, סביר מאוד להניח שהמשטר לא יאבד שליטה. תהיה נוכחות של כוחות הביטחון תחת כל בודקה בקהיר. ומצד שני, למרות זאת, ברגע שצעירי מצרים יחליטו שזה הרגע וזו הסיטואציה ואין תקווה מהמשטר הזה, יש יסוד סביר להניח שמה שהם עשו פעמיים הם יכולים לעשות בשלישית.
האוכלוסייה במצרים מונה כיום 102 מיליון איש, ולפי הערכות היא תגיע ל-160 מיליון איש עד 2050, וזה אנשים שיחיו במדינה שהיא אומנם מרווחת, אבל בהרבה מהאזורים שלה אי אפשר לחיות. אולי המזמים האלה בעצם באים לענות על הצורך הזה, מתרחבים לעיר חדשה, בונים עוד תשתיות.
חלום באספמיה. הבעיה המרכזית שמצרים אמורה להתמודד איתה ולגבש פתרון אמיתי, זה הבעיה של הפצצה הדמוגרפית. זה לא בעיה שנולדה עם שלטונו של הסיסי. זה בעיה שניצבת לפתחו של הסיסי. ניסו בעבר לגבש פתרונות. צריך להודות בזה, שלא צלחו. אנואר סאדאת היה הראשון, שבזכות רעייתו ג'יהאן, הוא הבין שזאת הבעיה. ובאומץ לב ציבורי, תוך סיכון אמיתי של מעמדו, גם כנשיא וגם של מעמדה שלה, של ג'יהאן סאדאת, כאישה הראשונה, הוא שלח את ג'יהאן עם חבורה של מיילדות, עם גלולה למניעת הריון לכפרי הדלתא. תחת אמירה של הנביא מוחמד, שאמר לא הכמות היא הקובעת אלא איכותם של הילדים, ניסתה לשכנע את נשות הכפרים בדלתא, ליטול גלולה למניעת הריון ולהגביל בכך את הילודה, ולהקל על עצמם כלכלית ועל בריאותן של הנשים. היא נתקלה בביקורת איומה, של הממסד הדתי, גם בכפרים, אבל גם הממסד הדתי, הכלל מצרי, ונאמר לה שהיא בוגדת. המדיניות הזאת לא הובילה לשום מקום, ולא צמצמה באופן דרמטי את הילודה. וזאת ירושה שחוסני מובארק ירש מאנואר סאדאת, ולא ממש עשה כדי לצמצם את הילודה. בוודאי לא מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים, וגם ישב בשלטון 365 ימים ולא מעבר לכך, כך שהבעיה ניצבת לפתחו של עבד אל פתח הסיסי. את עיקר המאמץ, את עיקר התשומות, גם של סיעור המוחות, גם של גיוס אנשי הדת, כי בלי אנשי הדת במדינה שהיא מדינה אמונית, אני לא אומרת מדינה דתית, מצרים היא לא אוטוקרטיה, אבל היא מדינה אמונית, הוא לא יוכל לעשות דבר. ובעצם לא נעשה דבר. לא נעשה דבר כדי להגביל את הילודה ולמנוע את פצצת הזמן הדמוגרפית הזאת. קהיר החדשה לא תועיל בעניין הזה. היא לא תדלל באופן משמעותי כשמדובר בהיקפי ילודה שכאלה. ועוד בעיה שלא דנו בה שצריך היה לעמוד לנגד עיניו של הסיסי. זה עומד אבל לא מספיק. זה מצרים מתייבשת. אתיופיה הקימה את סכר התחייה, היא סוחרת חלק ניכר ממימי הנילוס. מצרים היא מדינה חקלאית בראש ובראשונה. ברגע שמצרים מתייבשת והחקלאות איננה הופכת להיות מקור חייהם של הכפריים, זה גורר הגירה מן הכפרים אל הערים. זה נקרא פרולטריון סחבות. אין מה לעשות איתם בערים. הם מוסיפים עוד כהנה וכהנה לעוני, לאבטלה, לצפיפות. אז סיסי באמת מנסה שאנחנו, שיש לנו מערכת יחסים מאוד טובה עם אתיופיה, נתווך אותם עם האתיופים, נשכנע את האתיופים, אם לא לבטל, אז לפחות לדחות את סחירת מימי הנילוס. אבל זה לא זה. הוא חייב למצוא פתרון בתוך מצרים עצמה, לחקלאות המתייבשת, לחקלאות המדללת, כדי למנוע את אותה הגירה שלילית מן הכפרים אל הערים. כך שכל הבעיות הללו, שאנחנו חושבים שהן מנותקות מהעניין האורבני של בניית קהיר החדשה, קשורות כי אותם משאבים שקיימים מוקצים לדבר הזה, במקום שהמשאבים האלה יוקצו לבעיות, באמת, האוויר לנשימה של כל אזרח ואזרחית מצרים.
דוקטור מירה צורף, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אפשר להזין לפרקים הקודמים שלנו באתר הארץ ובכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מליאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.